שלום, אנחנו אומרים לסגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן, שלום לך.
שלום וברכה, בוקר טוב.
מספר סוגיות ביטחוניות על שולחננו, ואנחנו נרצה בראש ובראשונה לעסוק ביהודה ושומרון, בעקבות הפיגוע הרצחני ביישוב אדם שבבנימין, הפיגוע שבו נרצח יותם עובדיה, השם יקום דמו, והקלות הבלתי נסבלת שבה דילג מחבל צעיר, מעל הגדר של היישוב, שוב מתעוררת הסוגיה של הגנת היישובים, ואני שואל אותך, סגן השר, עד כמה אפשר לומר לתושבים, בכלל ביישובים, אולי ביישוב האדם בפרט, אולי בגלל המיקום שלו קרוב כל כך לרמלה ואלבירה, לומר לתושבים שהם חיים בביטחון?
תראה, יש תוכנית רחבה ש... שר הביטחון אישר אותה, תוכנית שנקראת אשת יונתן, תוכנית שעוסקת במיגון יהודה ושומרון, מיגון היישובים, מיגון הדרכים אל היישובים, ומעטפת יותר רחבה שנותנת הגנה, באמת הגנה, הייתי אומר, הגנה אקטיבית, גם על ידי איתור וניתור כל מיני תשדורות בפייסבוק, העלאת פוסטים ועוד דברים נוספים. עכשיו, התוכנית הזאת היא תוכנית באמת, היא תוכנית מקפת וגדולה, לצערנו היא גם עולה הרבה מאוד כסף. אנחנו כרגע מוכנים את האפשרות לשאת את המדרגה הראשונה, שאני מקווה מאוד שימצא לה התקציב כבר בזמן הקרוב.
עכשיו, בין סדרי גודל מדובר מבחינת תקציבית.
התוכנית עצמה היא כמה מיליארדים, אנחנו מדברים על המדרגה הראשונה שבסביבות ה-250 מיליון שקל, שאני מקווה מאוד שימצא לה התקציב הראוי, כי באמת נותנת את ההגנה, הייתי אומר, הראשונית הטובה סביב כל היישובים. עכשיו, זה, אני אומר, תוכנית כללית לגבי כלל היישובים ביהודה ושומרון. מעבר לכך, אנחנו כרגע בוחנים באופן ספציפי, לגבי יישוב אדם, יכול להיות שנמצא דרך לסייע, לתת פתרון הגנתי לאזור ממנו הגיע המחבל. צריך להבין שהיישוב אדם, הרי בחלקו הוא סמוך ליישוב חיזמה, שכלפי היישוב חיזמה באמת יש שם גדר אינדיקטיבי, דיינו גדר שמי שנוגע בה, יש בה נותנת אינדיקציה וכו'. באזור ממנו הגיע המחבל, שם הגדר היא גדר, כפי שמכונה בצהל, גדר טיפשה, שאיננה נותנת שום אינדיקציה, שום סימן, האם מישהו חוצה אותה או לא. אנחנו בוחנים כרגע אפשרות לתת פתרון לאזור הזה, כדי שלא יהיה מצב שבו יהיה ניתן לחדור משם לתוך היישוב. אגב, אני אומר פה בסוגריים, צריך לדעת, שבאזור הזה יש מאהל בדואי, שהבדואים עצמם, כשהם ראו את המחבל, הם רצו אחריו, הם רצו למנוע ממנו את החדירה ליישוב, לצערנו, רק קצת מאוחר מדי, אבל הם גם הם הבינו שיש פה סכנה, והם לא רצו שהפיגוע הזה כמובן יצא לפועל, כי זה מעמיד גם את המציאות שלהם בסכנה מול ההתיישבות ביהודה ושומרון.
אתה אומר דווקא הבדואים פה התנהלו בצורה נכונה.
הייתי אומר, כן, בצורה אחראית, בהחלט, בצורה אחראית, כן. ולצערנו הם לא יצירו, אבל הם הבינו את המשמעות של מציאות שבה מחבל נכנס ליישוב, ולכן הם ניסו למנוע את הכניסה שלו, אפילו רדפו אחריו. אבל הוא כבר נכנס פנימה.
עכשיו, אני רוצה לשאול, לגבי אותה תוכנית שאנחנו מדברים עליה, קשת יונתן, הדבר הזה דובר לפני די הרבה זמן, ומשהו התקדם? זאת אומרת, איפה זה נתקע? לכאורה, יש תוכנית, ישנה בעיה, הבעיה הזאת היא כרוכה בסכנת חיים של תושבים. למה העניין הזה בכל זאת תקוע? נכון, תקציב גדול, אבל בכל זאת זה נשמע כאילו העניין רק תקוע בניירת ובמגירות.
לא, לא, לא בניירת, כפי שאמרתי, הייתה פה עבודה סדורה שנעשתה על ידי פיקוד מרכז, יחד עם משרד הביטחון. התוכנית הוצגה לשר הביטחון לפני מספר חודשים, ושר הביטחון אישר את התוכנית והורה לקדם אותה. כרגע אנחנו מקדמים אותה באיטיות, כי כפי שאמרתי, זה דורש תקציב גדול, אבל חלקים ממנה ממומשים ומתבטאים באיטיות ובסבלנות, אבל חלקים מהתוכנית מתבטאים. אני מקווה מאוד שאפשר יהיה לממש את כל החלקים שלה, אז כמובן זה לא יעשה ביום אחד, זה ייקח זמן.
עכשיו נעבור רגע למה שקורה בדרום. הצמרת הביטחונית מקיימת התייעצויות יומיומיות לגבי מה שמתרחש ברצועת עזה, והאפשרות כמובן להסלמה נוספת שם. אתמול נלכד משט של פעילי שמאל על ידי חיל הים, משט שרצה לפרוץ את המצור הנורא שאנחנו מטילים על הרצועה. אנחנו זוכרים בסך הכל לפני מספר ימים ירי צלפים גבה לפני קצת יותר משבוע את חייו של סמל ראשון אביב לוי, השם ייקום דמו, וימים לאחר מכן נפצע שם גם קצין צהל מירי צלפים. לאן הזירה הזאת הולכת להערכתך?
אנחנו, תראה, קודם כל צריך לדעת שלאט לאט, בלי שאנו מספיק שמנו לב לכך, העולם מתחיל להתייחס לעזה בצורה שונה. אפשר לראות את זה בצורה מאוד ברורה ביחס של מלדנוב, שליח האום למזרח התיכון. גם הוא, כמו לצערנו רוב שליחי האום ושליחי האיחוד האירופאי, לפני שמגיעים לישראל, הם אצלם ברור שמי שהצד הרע זה הישראלים, מדינת ישראל, והצד הטוב זה הפלסטינאים המסכנים. בתקופה שבה הוא נמצא, בוודאי ובוודאי בחודשים האחרונים, התברר לו ומתברר לעולם כולו שהמצב הוא שונה לגמרי. הנשיא טראמפ ועוד מדינות אחרות בעולם היו מוכנים להשקיע כספים רבים כדי לשקם את הכלכלה של עזה, כדי לייצר מקומות עבודה, כדי להביא לידי שיפור התשתיות בעזה, מים, חשמל, גז, מציאות שבה בלתי נסבלת. מי יכול להבין שב-2018 יש רק 3-4 שעות חשמל ביום? אבל התברר להם שמי שמונע את כל הסיוע הכלכלי הזה, את השיקום של רצועת עזה, זה חמאס. חמאס רוצה לקבל את הכסף אליו, רוצה לקחת את הכסף הזה, להשקיע אותו בתשתיות טרור, בבנייה של מנהרות חודרות, ברכישה של טילים ורקטות ועוד אמצעי לחימה אחרים, רק כדי לפגוע במדינת ישראל. צריך לדעת שרק כל המבצעים של צעדות השיבה, שכמובן התחילו ב3.5 חודשים האחרונים ולא הצליחו, חמאס השקיע בהם קרוב ל-45 מיליון דולר. במקום זה, במקום להשקיע בתעסוקה, בכלכלה, תראה במה הוא השקיע את הכסף שלו, ולא יצא מזה שום דבר. אז דבר אחד אנחנו כבר מרוויחים, שאני חושב שהעולם מתחיל להסתכל אחרת על מה שקורה בעזה. אפשר לראות זה גם מתחיל להיות 70 בדפוסים של קבלת ההחלטות באום, ואני צופה לעתיד שהעולם יתחיל להתנער ממה שקורה בעזה בצורה הרבה יותר גלויה, כי יש כאן רצון של המעצמות ושל האום לנסות לקדם ולשפר את המצב ההומניטרי בעזה, ומי שמונע את זה זה רק אנשי החמאס.
אז עכשיו, מבחינה הסברתית, מצבנו יותר טוב מבעבר, אבל מבצעית.
נכון. עכשיו תראה, לגבי המצב הביטחוני, בוא נזכור שבמבט הכולל, הכוונה של החמאס לייצר מציאות שבה עשרות אלפי אנשים יסעדו מעזה לכיוון גדר הגבול, יחצו אותה, ייכנסו לתוך יישובים ישראלים, ברוך השם, הכוונה הזאת צוקלה. צהל מנע אפילו פלסטיני אחד, ערבי אחד מעזה, לא חצה את הגדר ולא נכנס לתוך יישוב ישראלי. במטרה הגדולה, צהל עמד והצליח בצורה בלתי רגילה. טוב, גם הטרור שהם התחילו בו, טרור האפיפונים, אז נכון, בתקופה הראשונה עדיין הטרור הזה היה מופעל על ידי ילדים, ועוד דרכים, דברים נוספים שצהל עדיין לא נכנס בצורה רצינית, כדי למנוע את האפיפונים הללו, אבל אפשר לומר בשבועות האחרונים, ועדיין מאז שהקבינט נתן אור ירוק והנחיה ברורה לצהל, למנוע את העפת האפיפונים הללו, אנחנו יכולים לראות שהמספר האפיפונים פחת בצורה דרסטית. אם היה מדובר על עשרות ביום, אנחנו מדברים על מקרים בודדים בלבד, ואני מאמין שלאט לאט זה ילך ויסתיים. בסופו של דבר...
מכיוון שהזכרת הרב בן דהן את הנושא של האפיפונים, מה באמת גרם לירידה הזאת? זאת אומרת, אנחנו לא... שומעים על כניסה של כוחות, על ירי, על ילדים, שאז מזה חששו כל כך הרבה. מה כן הצליח לגרום לזה?
קודם כל יש ירי, צריך לדעת את זה. יש ירי, כי התברר, לפחות בתקופה האחרונה, שמי שעומד מאחורי העפת העפיפונים הללו, מי שבעצמו מעיף אותם, זה אנשים מבוגרים, זה לא ילדים. ולכן כיוון זה טרור ברור, צהל יורה על כל ניסיון כזה של עפת עפיפונים ויש נפגעים, לא סתם נפגעים אנשים ונהרגים מקרב אנשי החמאס בעזה. זה כמובן תוסיף על זה את כל האיומים שצהל שולח דרך שליח האום ודרך עוד דרך מצרים ועוד גופים אחרים שמבהירים היטב לחמאס כי על כל פעולה שתעשה, כל פעולת טרור תעשה על ידו, צהל יגיב בחומרה רבה, וזאת הסיבה שהכמות ירדה באופן דרסטי. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים היא תיפסק לחלוטין, כי המסרים שאנחנו מעבירים לאנשי החמאס נקלטים שם סוף סוף.
ובאופן כללי, אתה מעריך ש... נאמר ככה, גל החשש ממערכה שמתקרבת, מערכה צבאית ממשית, הגל הזה ירד?
כן, אני מעריך שהגל הזה ירד. אני חושב שחמאס הבין שאם יהיה סיבוב נוסף, הוא ישלם מחיר כבד מאוד, שמעולם לא שילם עליו. הוא הבין היטב שפה מערכת הביטחון לא תוכל להבליג ולא תוכל לנהוג באופן מתון או לא באופן דרסטי, ולכן המסר הזה הוא עובר בצורה מאוד מאוד ברורה. אני מאמין שזה בהחלט השפיע מאוד על החמאס, לכן אנחנו יכולים לראות שהכיוון הוא כיוון רגיעה, יש חשש הולך ופוחת לעוד סיבוב נוסף כמו שחשבנו לפני חודש-חודשיים.
אז באופן כללי אנחנו יוצאים מהשיחה הזאת קצת יותר רגועים, גם מבחינת מעטפת ההבטחה באזור בנימין. אתה אומר, מתחילים לעשות לבצע את הפעולה, גם אם אין את התקציב הכולל, במה שיש, מתחילים לעבוד.
נכון, ואנחנו גם, כפי שאמרתי, אנחנו גם בוחנים נקודתית את היישוב אדם. אני מקווה שנמצא פתרון שהוא לא יקר מדי ונוכל לעמוד בו, למצוא פתרון מיידי ליישוב אדם.
ומנגד רגיעה בדרום, רגיעה יחסית. תודה רבה לך, סגן שר הביטחון, חבר הכנסת הרב אלי בן דהן. תודה רבה, כל טוב, בשורות טובות.
תודה רבה. שלום, שלום.